השליחות שלו. שליחות של צופה. אני רוצה להקריא כאן את הדברים שכותב רש"י. קצר מאוד, אבל מילים שממש מהממות, ומי שזכה להכיר את הרב צבי יהודה יודע כמה שהדברים האלה היו מאפיינות אותו. כותב כאן רש"י, צופה נתתיך, למה אתה שותק? יש הוראה לדבר, יש הוראה למי שרואה דברים שצריך למחות לדבר. כמה מילים של רש"י, למה אתה שותק? על זה יש אזהרה לנביא, לצופה, לא לשתוק. יותר מאשר האזהרה לדבר, להגיד, יש כאן גערה, איום, שאסור לשתוק. ומי שרואה ומבין, ובכל זאת שותק, יש כאן התראה של ריבונו של עולם. למה אתה שותק? בדברים האלה נראה לי שאפשר לפתוח כשמדברים, כשעוסקים בעניין השליחות של הרב צבי יהודה זצ"ל בשנים האחרונות, כמו שזכינו לראות, שהרב צבי יהודה לא היה שותק. היו ימים שכמעט מדי יום ביומו הוא היה מגיב על מאורעות, על עניינים, על כל דבר שקרה או שנאמר, שנעשה או שחשבו לעשות, והרב צבי יהודה היה מגיב וראה את עצמו פתוח להתייחס לכל מה שנעשה. צופה נתתיך לבית ישראל. בחרתי כאן מדברים שהרב צבי יהודה כתב בכמה נושאים שבעצם עוסקים בכל תחומי החיים, ואלה רק חלקים אחדים מאותם המעשים, הדיבורים, ההתייחסויות של איש האלוקים שהיה איתנו ושהדריך ושפעל, ושהדברים שלו עדיין נשמעים באוויר העולם. קודם קרוז שנקרא בשם לאמיתת עניינה של ארץ חיינו. כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, קודם כל, הרב צבי יהודה לא רק קרא לה ארץ ישראל או ארץ הקודש, ארץ חיינו. כאן מדובר בארץ החיים שלנו, וזאת לא ארץ זרה, חס ושלום, לא שטחים ולא אדמות, זאת ארץ של חיים. וכמו שמתייחסים לחיים, שהחיים זה הדבר היקר ביותר, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, כך צריך להרגיש עם ישראל ביחס לארץ ישראל. וכך הוא כותב, זכור לטוב בישראל אדולף קרמיה, מייסד את הארגון אליאנס ישראלית, כל ישראל חברים, הייתה חברה, קיח, כל ישראל חברים, אליאנס, שהוקמה בצרפת לפני קרוב ל-200 שנה במטרה לדאוג לזכויות להגן על ישראל בכל מקום שהם בעולם. היהודים ברוסיה, היהודים במזרח. וכך אמר אותו אדולף קרמיה, שהיה מהיהודים המכובדים והחשובים בצרפת. ארץ ישראל היא מולדתי הראשונה. זה בזמן שהארץ הזאת הייתה כולה שממה. צרפת השנייה. בנימין זאב הרצל ז"ל, אלה מילים של הרב צבי יהודה שהזכיר על בנימין זאב הרצל זיכרונו לברכה, למרות שהוא לא היה יהודי שומר תורה ומצוות, אבל צריך להעריך כל אדם לפי המעשים שלו ולא רק לחולשות. בנימין זאב הרצל ז"ל כונן תוכניתו לייסוד הציונות המדינית בתור מקלט בטוח בארץ ישראל לעם ישראל בכללו. לא בשביל המדוכאים המיוחדים. ארץ ישראל היא לא ארץ של היהודים הפליטים המסכנים. זאת הארץ של העם. מצב המציאות הגלותית הוא מצב של דיכוי של העם כולו. עצם העובדה שעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, אז העם במצב של דיכוי. יכולים להיות אלפים ומיליונים של יהודים שכיהודים פרטיים הם מרגישים טוב מאוד בגלות. אבל העם כאומה הוא עם במצב של דיכאון. עם ישראל הוא לא אוסף של אנשים, הוא אומה שיש לה מה להגיד ויש לה שליחות, והיא לא יכולה למלות את השליחות הזאת כשהיהודים לא נמצאים בארצם. ולכן עצם המציאות של עם ישראל בחוץ לארץ, בלי קשר לסבל האישי הפרטי של האנשים, אם הוא קיים או לא, זה מצב של דיכאון וביזיון של האומה כולה. לא של יחידים פלוני ופלוני במציאותם האישית. אשרי האיש היהודי המרגיש בבריאות תודעתו היהודית את זרות היותו על אדמת שנחה, באווירת ארצות העמים. אשרי מי שמרגיש שהחיים בחוץ לארץ הם חיים זרים. מתוך הכרה והרגשה חיומית זו, הנה הוא חי ושייך לעם ישראל החי וקיים. העצמאי בחברתיותו, המחוסן ומובטח בערך דורותיו, המייחל ומצפה במעמקי לב הנפש לחוסן שכלול קוממיותו השלמה על אדמת מורשתו בבריאות אווירה המחיה והמחכים. אדם שמרגיש רע בחוץ לארץ הוא אדם בריא, הוא יהודי בריא, הוא יהודי שהבריאות שלו מכירה שאפשר להתעלות, אפשר להשתייך לעם היהודי רק בארץ ישראל. במלוא נועם השם עלינו ועל כוננות מעשינו פה. ובמקלות רבבות עמנו בית ישראל, המתלקטים ומזדרזים לעלות ולשוב הנה הביתה, הולכת ומסתדרת ומתחזקת, ברוך השם, קוממיותה של תקומתם. כל יהודי שחוזר לארץ יש לו יד בהקמת האומה כולה. זה לא רק דאגה לעניינו הפרטי, זה לא רק לחינוך של הילדים שלו, לנוחיות של החברה שלו, לאפשרות שמירת המצוות, זאת שותפות בבניין האומה. במלוא תוקפם של הזוכים להיקבע בתוכה, לבנות ולהיבנות בה. הרי היא משתכללת ומשתרשת ומתקדמת ועולה. קוממיות עם ישראל. במילים הבאות, שהרב מתייחס לכל פרט ופרט, לא רק לתמונה הכללית. איש לאיש, בית לבית, עץ לעץ, כל עץ שנוטעים, כל בית נוסף, כל אדם נוסף, חברה לחברה, ציבורים לציבורים, מוסיפה ומשתלמת עובדת חזקת תחייתנו. כל אדם נוסף, כל בית נוסף שנבנה, כל עץ שנוטעים, כל חברה שמתגבשת, כל שכונה, כל קבוצה, יש בזה צעד נוסף בבניין של עם ישראל. תחיית עמנו ונחלתנו, כולה כולה, וכל אחד שייך לתחיית כל האומה, לא רק לתחיית הדתיים, הציבור הזה, הציבור השני, אלא האומה כולה מתעודדת ונבנית על ידי כל אחד. בכל קיבוץ גלויותינו, המכין ומכונן תשובתנו, הבראתנו השלמה, החומרית והרוחנית, האישית והציבורית, למלוא כל יושביה עליה של ארצנו זאת, נחלת אבותינו, נבואתנו, ממלכתיותנו, זאת נחלת הנבואה שלנו, לא רק נחלת היישוב. בקיום מצוות שלטוננו עליה והצלחת סידורי חיינו עלינו ועל כל ישראל, ומכאן לכל בניינה של ירושלים וחזרת שכינתה ציונה לכל ישועתנו, גאולתנו כולה. זה כרוז אחד שבו הרב תן לנו ראייה בריאה איך לראות את כל התמונה של המדינה, של העם, של האנשים הפרטיים, של העולים, של הבונים, של המתחזקים, הכלל והפרט, בגשם וברוח. כאן, מכאן יש דוגמאות של התייחסויות של הרב לבריאות מלאות ספקות, מה העתיד שלנו, מי זה עם ישראל. אנחנו יודעים שבדור שלנו יש אנשים ששאלות יסוד של א' ב' נמצאות אצלהם במצב של ספק. כתבו לו כאן מכתב שהדברים האלה גם נשאלים היום, היום נשאלים יותר בקול, אולי אז זה נשאל במכתבים. אני אקריא כמה מהשאלות ותראו איך שהרב מתייחס לכל שאלה ושאלה בלי להתבלבל, בלי להסתפק. א', מהי זהות יהודית? מה זה נקרא להיות יהודי? ב', האם ההגדרה הזאת עמדה במבחן ההיסטוריה? האם מה שאתה אומר אתה יכול להוכיח? יש לזה ראיות? או שאלה דברים שאתה מדבר אבל אין לזה שום בסיס? האם ההגדרה משתנית? אולי פעם להיות יהודי זה היה בעל משמעות כזאת, היום כבר המשמעות השתנתה. האם חל משבר בזהות זאת? אולי היום לא מבינים את זה? שאלה הבאה, השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל והדת היהודית, מהי הסינתזה? אפשר לעשות שלום בין תורת ישראל לדמוקרטיה? זה הולך ביחד? פילוגים דתיים בעם היהודי. איך להבין שבתוך עם ישראל יש פילוגים? אם התורה היא תורת אמת, תורה אחת, איך להבין את זה שיש מפלגות כאלה, דעות כאלה, קבוצות? דיוקנו של העם היהודי והמדינה היהודית, ישראל בעתיד. איך אנחנו מצפים לראות את מדינת ישראל בעתיד? עוד 30 שנה, 40 שנה. מה אנחנו חושבים שהמדינה הזאת תהיה? האם תיתכן שיבה המונית לדת ישראל? אלה שאלות שיכול להיות שעכשיו נשאלות לא רק על ידי אנשים לא דתיים, אלא גם אנשים דתיים. אולי יש כאלה שכבר התייאשו מהעתיד של המדינה, וכבר חושבים שאין סיכוי, ושהסיכוי היחיד זה רק לשמור על עצמנו, על הדתיים, על איזה מסגרות חיים פרטיות, ובעצם ללא הבדל משמעותי בין מה שהיה בגלות לבין החיים בארץ ישראל. והרב עונה בדברים ברורים וחזקים את אותה אמת שהוא היה חוזר עליה המון פעמים, אותה אמת שהיא מנצחת ותתקיים והיא יותר חזקה מכל הבלבולים ומכל הדמיונות. ראשית, זהות יהודית היא זו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מתפילה מראשית מחצבת גזעיותו, אשר בחרת באברהם, והובטח לו ועשך לגוי גדול. וגוי גדול הוא אשר לו אלוקים קרובים אליו כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. להיות יהודי זה להיות שייך לגוי הגדול ש... מצטיין בגדלותו בקריאה בשם השם. א', ב', ואשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, ושהוא מזדהה עם התורה. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר. הדברים מפורשים ומפורטים בספר נצח ישראל של מהר"ל מפראג, פרק י' א', בהבחנה בין קדושת הפרט האישיית, היחידיית, שהיא שייכת גם לאומות העולם, כדברי המדרש תנא דבי אליהו, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, לפי מעשיו, כך רוח הקודש שורה עליו. לעומת זה, קדושת הכלל, הציבור האומה, שהיא מיוחדת לישראל, כברכתנו זו אשר בחר בנו מכל העמים. להיות יהודי זה להיות שייך לעם שנבחר, לעם שקדוש מצד הציבור שבו ולא מצד היחידים שבו. יחידים יכולים להיות גם גויים, יכולים להיות אנשים פרטיים שאפילו יגיעו לרוח הקודש. יכול להיות ישראל פרטי שהוא עובד אדמה, עובד תעשייה, עם הארץ, לא מבין הרבה בתורה, ובכל זאת הוא שייך לעם של נצח. כי קדושתנו היא קדושת הציבור ולא קדושת היחיד. וקדושת הציבור מאירה על כל יחיד, בין אם הוא יודע את זה, בין אם הוא לא יודע את זה. הקדושה שלנו היא קדושה מסוג אחר. זה לא קדושה שתלויה במעשים. ולכן זהות יהודית, אנחנו לא מחפשים, למרות שאמרנו על הקשר לתורה ועל הקשר לאמונה בריבונו של עולם, זה קשר של האומה בתור אומה, אבל לאו דווקא של יחיד בתור יחיד. יחיד ששייך לאומה הזאת, הוא קשור לתורה אם הוא יודע או לא יודע. האם ההגדרה הזאת עמדה במבחן ההיסטוריה? אולי זה אידיאל, זאת שאיפה, אבל זאת לא מציאות. האם ההגדרה משתנית? האם חל משבר בזהות זאת? אומר הרב בדברים ברורים וחזקים, ההגדרה האלוהית הזאת, המלאה בדבר השם, בתורה, בנביאים, בכתובים, היא נצחית, אינה ניתנת להשתנות בשום אופן ועניין, למרות כל ענייני פגיעות זמניות שקרו בה במשך שלשלת גלגולי הדורות. זה מתגלה ומתקיים במשך כל קיומה של האומה הישראלית. לא רק שזה לא נחלש, להפך. האומה הישראלית מגלה את הכוחות שלה בהיסטוריה עוד יותר ממה שכתוב בתורה. הרב יעבץ בסידור סולם בית אל, בהקדמה לסידור שלו, כותב שם שאנחנו רגילים לדבר הרבה על הנס של יציאת מצרים. כותב שם הרב יעבץ, לדעתי הנס של קיום ישראל בגולה הוא נס יותר גדול מיציאת מצרים. הנס של קיום עם ישראל, ההמשכה שלו כאומה מאמינה, מצפה לגאולה, לתקומה, הקיום הזה, הקיום הנפלא הזה והביטחון הזה, הוא נס של קיום ושל הצלה שהוא יותר גדול מכל הניסים של יציאת מצרים. כך כתב הרב יעבץ לפני 250 שנה בערך, לפני הקמת מדינת ישראל, לפני הציונות, לפני שהוא ראה שיש לנו צבא ותרבות ושיש לנו ישיבות בארץ ישראל, כשהארץ הזאת הייתה במצב קשה מאוד, וגם על המצב של היהודים בעולם שהיה בשפל נורא. גם על זה הוא כותב שזה נס של קיום גדול יותר מאשר נס ההוצאה לפועל של עם ישראל ממצרים. במשך כל קיומה של האומה הישראלית והופעתה המופלאה בתוכה פנימה כלפי העולם כולו, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. הדברים של שמואל הנביא, שהשם לא יעזוב את ישראל אף פעם. כיוון שהוא החליט שאנחנו נהיה העם שלו, לא ייטוש השם את עמו. את הדבר הזה רואים במשך כל תולדות ישראל. בזמן של הרומאים, בזמן של הביזנטים, המוסלמים, מסעי הצלב, הקוזאקים, במשך כל הדורות. מלחמות הדת באירופה, עם ישראל שורד, קיים וממשיך ומתפתח ומתקדם ובונה. במשך הגלות נכתבו ספרי הרמב״ם, ספרי רבנו יהודה הלוי, ספרים של המהר"ל, נכתב השולחן ערוך, נכתבו יצירות נפלאות שמגלות שעם ישראל הוא לא רק שריד הוא עם קיים. ברוך הבא, הרב יוחנן. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, בתת בסוף, בלשון התמוטטות, אמר מרחמך השם. בישעיה. בירמיה, כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. רוגה הים ויאמו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. לא רק שההיסטוריה מראה את זה, יש כאן קביעה בנביאים שהקיום של ישראל הוא כמו חוקות שמיים וארץ, אולי עוד יותר, כי הוא הסיבה של השמיים וארץ, הוא התכלית של הכל. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפניי כל הימים. לא הקיום של התורה, לא הקיום של היחידים, הקיום של עצם החיים, הקיום שלנו כאומה. העם היהודי עם השליחות המיוחדת שלו כאומה, זה יתקיים כל הימים, זה לא יתבטל. אנחנו לא יהודים, אנחנו עם ישראל. במשך הגלות נראינו כיהודים, אבל הרבה יותר חזק מזה, אנחנו אומה עם שליחות לאומית, וזה מובטח לנו. גם בית ישראל ישבטו מיות גוי. להיות גוי זה להיות אומה, ואומה עם השליחות הלאומית. כעת הרב בידע שלו, אחרי הנביאים, אחרי דברי האמונה הברורים, אחרי ההיסטוריה, הוא מצטט מה שגויים כתבו בהבנה בשליחות של ישראל. גם גדולי הדעה של גרמניה, גרמניה של פעם שהיה בה קצת נקודות של אור, גתה כותב את המילים הבאות: לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, מתווה ההנהגה האלוהית וכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים. לא רק שאנחנו קיימים כמו כולם, אלא כל הקיום של כל העמים הוא קיים בזכותנו, בזכות ההתפתחות שלנו לאור התקדמות הדורות שלנו. שילר, עוד משורר גרמני, כתב את המילים הבאות: כל הדיכאון והשפל הפוגעים בעם האוניברסלי היסטורי הזה לא יוכלו להשמיד את זכותו הנשגבה ואת עוז השפעתו בדברי ימי העולם. גם בגדולי הדעה של רוסיה, טולסטוי, שאמר: כשאני רואה יהודי אני רואה נצח. סולוביוב המשתומם בראותו את גרץ או את רנן, היסטוריונים, הראשון יהודי, מדבר על דוד ושלמה כאילו מדבר על נפוליון וביסמרק. לא הבין איך אפשר בכלל להשוות, זה גוי, שהוא לא מבין איך אפשר ברשימה אחת להזכיר מלכי ישראל עם חשובי אומות העולם. ומייעץ לגדולי דעה שבעולם, סולוביוב כותב לאנשים גדולים בעלי דעה, שישימו עניין התפילה שלהם, אם הם רוצים שהתפילות שלהם יתקבלו, למען שלומם וטובתם של עם ישראל. על השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל והדת היהודית כותב הרב כך: אחרי רבים להטות, זה כלל בתורה שצריך להתחשב ברבים, בתוך סידור העניינים החברתיים לפי כיוונה של התורה, בתנאי שההחלטות לפי התורה, שהיא צריכה להיות יסודה וחוכמתה של המדינה היהודית. אם בתוך זה יש שאלות דמוקרטיות, ברור שצריך להתחשב ברוב. אבל לא תהיה אחרי רבים לרעות, כאשר הם שלא כצדק וכמשפט התורה. אם זה לא מתאים לתורה, על זה נאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם זה בדרך של התורה, בתוך זה אפשר לראות התחשבות בין רבים למעטים, כששני הצדדים הם על פי התורה. לא על פי התורה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. בהלכות מלכים, אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה, לחזק בדקה, וילחם מלחמת השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. לפי מה שהתורה היא חוקת המדינה היהודית, עמה וארצה. אם מכירים בזה, יש מה לדבר על בחירות, על רבים ומעטים. אם זה לא על פי התורה, אין כאן לא דמוקרטיה ולא רבים ולא מעטים. התורה היא קודמת לכל היסודות האחרים. היא יסוד היסודות של בית ישראל. איך רואים את העם היהודי בעתיד, במדינה היהודית? יש כאלה שרואים שחור. תשמעו איך שהרב אומר. תגדל תורה ותעדר בישראל מדור לדור, תרבה עלייה וההתכנסות מתוך קיבוץ גלויותינו ונידחנו אל ארץ חיינו ותחייתנו, בהתמלאותנו כולנו באווירה המחכים. עם ישראל יעלה, התורה תעלה, האוויר של ארץ ישראל ישפיע עלינו וירומם אותנו. אווירה המחכים, המטהר, המקדש והמבריא, גם אישי, יחידי וגם ציבורי, כללי. סגנון של הרב צבי יהודה. תגדל, תרבה האמונה, האהבה הדדית של כולנו כאחד. לא רק שהאמונה תגדל, גם האהבה תתרבה. ומתוך כך ועל כך, כל שפע הברכה הכוללת והמפורטת, הראויה לנו ולאישנו, ולמעשינו, ונועם כוננותנו לדור ולדורות, באור תורה ונר מצוותיה. האם יש סיכוי שיהודים רבים יחזרו בצורה המונית לשמור תורה ומצוות? בהלכות תשובה, פרק שביעי הלכה ה', כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד הם נגאלים. ואם זה שלשלת גדולה של התגלות הגאולה והתשובה בשלמותה. במילים אחרות, את כל הביטחון ואת כל התשובות אנחנו מקבלים קודם כל מהתורה, מדבר השם, שהוא נצח נצחים. אחרי זה רואים את הדברים בהתבוננות בעולם הזה, במציאות החיים של הדורות. אחרי זה אנחנו יכולים לראות גם אחרים שרואים את זה, לא רק אנחנו, גדולים שרואים את זה, ומתוך זה אנחנו בטוחים שהעתיד ילך ויהיה טוב יותר, מוצלח יותר, גם רוחנית וגם גשמית. כאן יש מכתב שהרב צבי יהודה כתב לג'ימי קרטר, נשיא אמריקה. הרב צבי יהודה התייחס גם לאומות העולם, לכל רגע, לכל ניצוץ של אור, של יופי שהיה בדברים שלהם. וכך הוא כותב לו, יש להניח שהדברים גם תורגמו לו, ממקור נצח ישראל. הדברים של הרב צבי יהודה, הוא מדבר מנצח ישראל, ממקור נצח ישראל, בשם אלוקי ישראל. ממרום עיר קודשנו ותפארתנו, מירושלים שהיא עיר קודשנו ותפארתנו במרומים שלה. להדרת כבוד המורם מעמים, מר ג'ימי קרטר, כך הוא מתאר אותו בתור נשיא, הנשיא של המדינות המאוחדות של אמריקה. הרב צבי יהודה מעולם לא הסכים לקרוא לאמריקה ארצות הברית. הוא הזכיר שברית זה מילה קדושה ששייכת רק לעם ישראל. לאמריקה הוא קרא המדינות המאוחדות, לא ארצות הברית, קל וחומר שמעולם לא הזכיר ברית המועצות. שפע ברכות ותודות על זכותו הגדולה לקביעת השייכות המוחלטת של ארץ ישראל, ירושת אבותינו, אל עם ישראל החי וקיים, במלוא רחשי הכבוד והיקר. על הזכות שלו שהוא זכה להכיר שהארץ הזאת שייכת לנו על פי התורה. כאן עוד כמה מכתבים שהרב כתב, מכתב אחד לתלמידי ישיבת פונוביץ', אלה שרואים את הדברים בצורה אחרת, בצורה שונה, וחששו שאולי הרב מגזים במה שהוא מדבר על התקופה שלנו, תקופת הגאולה, אולי זה לא מתאים למה שראו רוב גדולי ישראל. אנחנו שומעים את זה הרבה, אנשים מדברים בשם גדולי ישראל, שכל גדולי ישראל איתם, ושם רואים את הדברים אחרת. קיבלתי מכתבכם עם המצורף לה. הנני בזה להעיר לכם, כי בתנועת הציונות השתתפו והשתייכו גדולי גאוני וצדיקי ישראל. מכתב קודשו של הגאון הצדיק, רב שמואל מוליבר זצ"ל, הוקרא בברכה בפי הקונגרס הציוני הראשון. כדי לדעת מי זה הרב שמואל מוליבר, שזכינו שהרחוב שלנו נקרא עליו, זה הרב מצטט כאן תשובות של אור גדול, של הגאון הגדול ממינסק, רבי ירוחם לייב, תשובה של אל הגאון רב שמואל מוליבר בעניין הלכה של אבן העזר, שכותב אליו: למה פנה אליי? הלא כבודו הוא גאון ישראל, עליו להישען על משענת החוכמה אשר בידו. בתחילת הופעת הציונות גילה דעתו הגאון הקדוש מאיר יחיאל הרבי מאוסטרובצה כי זהו עניין של משיח. הגאון רב שלמה הכהן זצ"ל מווילנה, שהיה אב בית דין בווילנה, יצא לקבל את פני דוקטור בנימין זאב הרצל עם ספר תורה כנהוג עם ספר תורה בידו, כנהוג וכהלכה לקבל פני מלך, כשהרצל היה רק דוקטור. בראשי המתייחסים אל התנועה הציונית, הגאון שר התורה האמיתי, רב מאיר שמחה הכהן זצ"ל, בעל האור שמח, שכתב שברור שהדבר הזה, תקומת המדינה, זה עוד לא היה מדינה, זה היה רק הצהרת האומות, ההסכמה של האומות, על הזכות של ישראל לארץ. בחוברת אור לישרים נגד השיטה הציונית, רבן של ישראל החפץ חיים זצ"ל לא השתתף בזה. רואים רשימות של רבנים, אומרים הנה כל הרבנים האלה היו נגד התנועה הציונית. באותו מקום ובאותו זמן היה החפץ חיים. החפץ חיים דואג ליראת שמיים לא פחות מכל הרבנים, לא הסכים לחתום. איך זה שאין את החתימה שלו? זה בעצמו מדבר הרבה. וכעת לתלמידים של ישיבת פונוביץ', צריך להגיד את זה הרבה תלמידים, גם לאחרים וגם לנו. והנה, אם אתם שוקדים בלימוד תורה הקדושה באוויר עד ארץ ישראל, אשרי חלקכם, ישר חלקכם לאורייתא, לאוקו מגרסה ולאברויה, ולזכות הרבים בסייעתא דשמיא. אמנם עיקרה של התורה הקדושה הוא ללמוד, לעשות ולקיים, להגדילה, לאדירה, להרבותה בשפע קידוש השם. לא לשכוח שתלמיד חכם נבחן במבחן העיקרי והסופי כמה קידוש השם הוא מוסיף בעולם. תלמיד חכם שלא מוסיף קידוש השם, אז דברים קשים. כהדרכת חז"ל בסיום מסכת יומא, בטהרת הלשון, זהירות איך שמדברים על כל יהודים, קל וחומר על תלמידי חכמים, ושל העוסקים בתורה, כהדרכת קודשם במסכת ערכים, בנוראות חומרתם על לשון הרע, שהוא כשלוש עבירות החמורות וככפירה בעיקר רחמנא ליצלן. ומתוך הישרת ההדרכה הנכונה, הקווה ועברככם, כי תזכו בעזרת השם לכתר שם טוב של אמיתת התורה, קניינה וקביעותה הגמורה. מכתב היהודי פרטי ששאל אותו על לימוד תורה לנשים. אם זה בסדר? כך כותב הרב. כל עטרת השלום והברכה וכל תודות על לקראת מכתבו שקיבלתי זה אתה. והנה בתשובה לבירורי הדברים. לבירורי אמונה לא מותר אלא מצווה וחיוב ללמד גם נשים. אמונה היא איננה מצווה שהזמן גרמה. חיובה בכל עת ושעה. במתן תורה שבמעמד הר סיני התחילו הדברים בכל תאמר לבית יעקב. ופרשו חז"ל אלו אנשים. וכנראה שאותו אחד לימד במקום שהיו שם נשים וגברים, אולי לא כל כך שומרים, בלי כיסוי ראש. כותב הרב, כיסוי הראש של האנשים איננו לעיכובה. אפשר ללמד גם יהודים שהולכים בלי כיסוי ראש. יותר חשוב ומעכב הוא כיסוי הראש של הנשים הנשואות. כיסוי ראש של נשים זה דין תורה. כיסוי ראש של אנשים זאת מדרגה, זאת מעלה, זה לא מעכב. אך גם מפני זה לא לבטל את החיוב של צורך ברורי ענייני אמונה. אבל גם זאת לא סיבה לבטל ברורי אמונה, הדרכות ולימודים. אמנם בוודאי ראוי מאוד לסדר שלא תהיה ערבוביה של אנשים ונשים יחדיו. את זה כן צריך לדאוג, שלא תהיה ישיבה מעורבת. זה כן מנוגד לרוח של התורה, קשה ללמד בצורה כזאת. כמובן, איך עושים את זה? בזהירות, נעימות ונחת רוח. אלה דוגמאות של הדרכות של הרב צבי יהודה זצ"ל, גם בענייני הכלל, גם בענייני הפרט, גם לחרדים, גם לרחוקים, גם בראייה נכונה של הדור, של התפקיד, של הייעוד, ומתוך זה את ההשתתפות של כולנו בתוך הבניין הגדול, שבו כל איש וכל עץ וכל בניין וכל חברה וכל שכונה היא שייכת לבניין של כל כלל ישראל. אנחנו כעת נשמע את, לפני שנשמע את הרב יוחנן, נשמע לכמה דקות את מר אורי בוסקילה, ממלא מקום ראש העירייה, שהוא נמצא כאן איתנו, הוא קצת ממהר. אמנם הוא לא זכה ללמוד מהרב צבי יהודה, אבל שגם שבאים גדולים בתפקידים, נמצא איתנו גם ראש המועצה הדתית, ברוך הבא.
ברשות מורנו הרב, הרב דוד חי הכהן שליט"א, הרב יוחנן, ראש אגף תרבות תורנית במשרד החינוך, ידיד יושב ראש המועצה הדתית, חבר מועצת העיר מאיר הראל, מוריי ורבותיי, לא זכיתי להכיר את הרב צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, אבל יורשה לי לומר בזהירות, אבל לומר את הדברים, את הרב דוד חי הכהן, תלמידו של הרב צבי יהודה הכהן קוק, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, אנחנו זוכים להכיר. ותרשו לי ככה לייחס בשולי גלימתו של הרב, מפעם ששמעתי, אינני זוכר מתי, שהרב פעם פרש, ויקח משה את עצמו כי יוסף עמו, כי ישביע ישביע. והרב הסביר את המשמעות של מה זה עצמות יוסף. אני מקווה שאני מדייק בדבריי, זה הייתי הרבה שנים. אנחנו יודעים שצדיקים רימה ותולעה לא שולטת בהם. אז איך ניתן לומר שמשה לוקח את העצמות לכאורה בפשט של עצמות? והרב הסביר את זה במהלך של עצמות מלשון עצמיות. היינו את מה שהיה בעצם של יוסף הצדיק. יוסף שעליו נאמר הים ראה וינוס. את העוצמה, את הצדקות, את הגבורה, את ארץ ישראל, את כי גונב גונבתי מארץ העברים. את זה משה רבנו לוקח. לא בכדי, הארון של יוסף והארון הברית, לוחות הברית, הם פוסעים זה לצד זה במדבר 40 שנה. לוקח את העצמיות של יוסף הצדיק. אנחנו לא זכינו להכיר את הרב צבי יהודה הכהן קוק. אבל ביום ההזכרה שעושים לרב צבי יהודה, ברוך השם זכתה העיר בת ים, שגם יש רחוב שנושא בגאון את שמו של הרב צבי יהודה, אנחנו יודעים לקחת את מה שאנחנו משתדלים לאסוף מדבריו של הרב שלנו, הרב דוד חי הכהן, ולראות את האמת, את העוצמה. אני אומר את זה בהרבה מקומות ולא מהיום, עשרות שנים אני אומר את זה. לראות ולהבין מה זו האמת כפשוטה. ועכשיו התברר לי אולי יותר מתמיד, כששמעתי בתחילת שיחתו של הרב, את ראשי, מה הוא אומר לגבי עניין של רואה, לא לשתוק. לא לפחד. לא תגורו כפשוטו. לומר את האמת, מה לעשות, גם אם היא לא נעימה, גם אם זה לא אין, גם אם יושב מולך איזה מראיין, שרוצה לכאורה לבייש אותך, ולפני יומיים קיבלתי גם אני אחד כזה ונזכרתי, וברוך השם כשאני שמעתי עכשיו את דבריו של הרב, זה עוד יותר מחזק אותי. העזתי לומר, העזתי לומר, יש בבת ים מכון אמריקאי לשפות. ולפני שבוע, פעם ראשונה, עברתי וראיתי זה ברחוב ירושלים, ופתאום אני רואה דגל של ארצות הברית, ככה בפינה של הבניין.
של האומות המאוחדות.
סליחה. מה לעשות, זה צריך לחלחל. ואני רואה את הדגל הזה שם ככה מוטה, והייתה רוח וככה מבדרת את שולי הדגל הזה. אני התקשרתי, ומי צריך להתקשר, אמרתי, תגיד לי, מה זה פה? דגלים ושלטים. אז מה לעשות, הכל יוצא בית פרו, מה שנקרא, וקיבלתי טלפון מלשכת סגנית שר הפנים. איך אתה מעז לומר, צריך לשים דגל של ארצות הברית? איך אתה מעז של האומות המאוחדות? איך אתה מעז? אז אמרתי, מה לעשות? הדגל שלי, כחול ולבן. הייתי הרבה פעמים לצערי, או לא לצערי, אומות המאוחדות, סיבכת אותי הרב. סיבכת אותי. הייתי הרבה פעמים שם, מעולם לא ראיתי דגל כחול לבן מונח בברוקלין, או במנהטן, או בקווינס. לא ראיתי מעולם דגל כחול לבן. אז אני לא צריך להתבייש ולומר את האמת. מי יכול לומר את האמת? מי שמחובר אל המקורות, מי שמבין שעם ישראל זה עם של נצח שלא מפחד ממראיין כזה או אחר, ובטח לא מפחד מדרך ארוכה. אני חושב שמה שהרב עשה פה בבת ים, בעיר שלנו, זה הצביעות של הרב צבי יהודה. אין לי ספק בזה בכלל. בלי להכיר את הרב, אני מדבר רק על הרב, אוכל זה בצמרמורת, אבל אין לאן ללכת. זה ברור, זה מובן. להיות 30 שנה בעיר בת ים ולעשות את מה שהרב עשה, אין לי צל צילו של ספק. שזה רוחו של הרב צבי יהודה ורוח האבא הגדול הרואה, שהם אישרו את העוצמה הזאת על הרב, ומכאן לא הכרתי את הרב, ואני מכיר את מה שהרב עושה, ואין לי ספק שזו עצמיותו של הרב צבי יהודה כהן קוק. ייתן הקדוש ברוך הוא באמת שבעזרת השם, הרוח של הרב, המורשת של הרב, התורה שהיא חיה בתוכנו, ביום יום, בשוטף, בעזרת השם תתעצם ותתחזק בתוכנו בעזרת השם, ושנזכה לראות בעזרת השם, ואם אני קצת אקח אולי באנלוגיה, לא של קודש, אלא כן של קודש, שבעזרת השם, ברשות הרב תרשה לי, להיות קצת בוטה אפילו בערב כזה קדוש, רבותיי בעזרת השם, תת בית רבותיי, לא להתבלבל, לא להתבייש, לא לפחד, לא לשתוק, בכל מקום, תת בית, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה לנו בעזרת השם, אור גדול במהרה בימינו. תודה.
תודה רבה לאורי, מקווה שהאמונה תדריך אותו בהמשך העשייה. הרב יוחנן שנמצא איתנו, שמאוד מוקיר את זה שהוא הסכים לבוא פעם שנייה, וגם מודה לבן על החלק שלו. הרב יוחנן היה מהתלמידים האהובים על הרב צבי יהודה, והוא אחד מהראשונים שזכיתי דרכו לקבל את הניצנוץ של האור שבא מירושלים, מהרב צבי יהודה, כשלמדנו עוד בקרם ביבנה, ושם כששמעתי איך הוא מדבר ואיזו התרגשות על הרב צבי יהודה זצ"ל, החלטתי שצריך ללכת ולבדוק. וברוך השם שזכינו, אני מקווה שנזכה גם עכשיו לשמוע מהאור שבקע מאותו בית בירושלים עיר הקודש, שבעזרת השם ימשיך ויעיר. בבקשה.
ראיתי בפצותי שיח להשחיל. בשביל הדברים, מין תערובת שבין תודה וברכה לכם על הזכות, ובמיוחד לכבוד הרב דוד חי הכהן שליטה, על הזכות לבוא לדבר כאן ביום הזה ובמקום הזה, בזמן הזה על הרב צבי יהודה. וזה צד של אהבה ותודה. קצת שנראה, בלד ומסטפינה, הייתי אומר שכבוד הרב, שהציג אותי, כבר גרם לי לתחושה שאומרים דברים שאינם נכונים, לא מדויקים לפחות. אבל אני מבקש סליחה. אבל הזכות לעמוד ולדבר על הרב צבי יהודה כאן, בעיר הקודש בת ים, מתחברת גם אל הדברים שאמר כבוד סגן ראש העיר, ואני מודה לו ולבאים הנמצאים כאן האחרים, לאנשי הנהגת העיר. אולי יפתח באמת בתוספת לכבוד אכסניה גם בניסיון להוסיף מידע שיש בו גם להעיר תעלומה מסוימת. אינני יודע, לא שמעתי את ראשית הדברים, חזקה על הרב דוד חי הכהן שמדי פעם יכול אולי להזכיר ומזכיר את הדברים, אבל ישנו קשר הדוק בין משפחת מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה ולאחריו בנו הרב צבי יהודה לבין העיר בת ים. מי שלא יודע או מי שכן מניח שבת ימים כאן יודעים את הדבר הזה, שבת ים נוסדה כשכונה בשם בית וגן, ומייסדה של השכונה, בין מייסדי השכונה הייתה אחותו של הרב צבי יהודה, הרבנית רבינוביץ' ובעלה. היא מייסדי העיר הזאת בת ים, בתחילתה כשכונה בשם בית וגן, משפחת רבינוביץ, זאת ביתו הבכירה של הרב קוק, הראייה קוק, זכר צדיק לברכה, שבא עם בעלה לכאן, כאשר לבנות בחול היה כפשוטו. האבא שלהם לימד אותם, וכבוד הרב דוד חי הכהן עושה את הדבר הזה, זה 30 שנה, בונים בחול ואחר מקדישים. בונים על החולות ומוסיפים בתים של קדושה, בונים חיים מעשיים, ואחרי זה ובתוך זה ביחד עם זה מוסיפים את הקודש ואת הרוח, עד כדי שקשה להבחין, וזו המעלה הגדולה ביותר, קשה להבחין אחד גבול החול ואחד גבול הקודש, כי שניהם נושקים ונוגעים זה בזה ביום יום במעשה. וליושבים כאן שרואים בית ובתים ורחובות ושכונות ולעושים המעשים כאן בעיר בת ים, אין ספק שהעשייה הזאת בחול ובקודש כאחד היא ביטוי נאמן לצוואתו המעשית, הרוחנית והגשמית כאחד של מרן הרב קוק זצ"ל, שזכינו אנחנו לשמוע ולראות ולהידבק במעשיו ובתורתו דרך מרן הרב צבי יהודה, רבינו הרב צבי יהודה. ועל כך תודה רבה לפרנסי העיר, ותודה רבה לרבני העיר, ובראשם רב המקום ורב בבת ים של בת ים, רב דוד חי הכהן. יש עוד פעם קצת יותר טרגי לסגור את המעגל, וזה אמרתי, תעלומה היא. ביום י"ט מנחם אב, שנת תש"י"ט, רחצנו בימה של בת ים. לחצנו קבוצת תלמידים, תלמידי ישיבת מרכז הרב, וביניהם חברי אברהם יצחק רענן קוק, זכר צדיק לברכה, נכדו של הרב קוק, בן ביתו השנייה של הרב קוק. הוא טבע בים, בבת ים. הוא טבע בימה של בת ים, ביום השישי, ובמוצאי שבת, מוצאי שבת קודש, הוא בא למלוכות בבית העלמין בסנהדריה בירושלים, כאשר החזון הזה של נכד הנושא את שמו של הרב אברהם יצחק, אברהם יצחק רענן קוק, אמו קוק ואביו האב רענן, זכר צדיק לברכה, חתנו של הרב קוק, הרגשה שמה השושלת הזאת או המשפחתיות הזאת שראו בה איזה חוטר מגזע ישי יוצאת והולכת וקורחת בשנת תש"י"ט כ-10 שנים אחר קום המדינה עם תקוות גדולות בלב על החזון שהולך ומתגשם. ברגעים אלו ממש אני חש וזוכר את אותו מוצאי שבת חשוך כמעט, סוגרים את דלת שער בית העלמין, הקולות של המנעולים ושרשרשרת, והרגשה של יתמות, למרות שהיה בחור צעיר, אברך צעיר, לא נשוי, בן 21, צעיר לימים, עם כבר שני ספרים בחיקו, מעשה ידיו. הרגשה הזאת, שהיא הרגשה יחידית של משפחה, אבל היא לא רק הרגשה של משפחה, אלא מציבה איזשהו סימן, ואני מעז לא לומר את המילה סימן שאלה, כי באמונתנו הגדולה, אותה אמונה שירשנו, שקיבלנו, שהתחנכנו, שלמדנו, ששמענו, שראינו, שהרגשנו בבית הרב זצ"ל על ידי בנו ממשיכו הגדול, אותה אמונה, אותה דבקות בימים קשים ואחרים, בימים שהדברים היו נראים, אספר קוריוז קטן מסוגריים. מוריי ורבותיי, אני הגעתי ללמוד בישיבת מרכז הרב באמצע שנת תש"י"ט. לביתו של הרב ציודה וביתו של הרב ציודה ברחוב עובדיה מספר 30 היו שיעורים. יום רביעי היה שיעור, במוצאי שבת היה שיעור. תלמידי ישיבת מרכז הרב באולם הזה יושבים פי 3 מאשר תלמידי ישיבת מרכז הרב. 40 תלמידים מחפשים עניין לסוף השיעור לערבית. הרב ציודה ממשיך בשלו. הוא ימשיך. האביב נפטר בשעת תפר צדיקי. תורתו של הרב אמת, והיא תהיה אמת, והיא תפוץ על פני העולם כולו. רק צריכים להאמין, לדבוק, להאמין, לדבוק ולהמשיך. בכל דרך ובכל צורה שלי. סוגר סוגריים ואומר תודה לכם, תודה לכבוד הרב כאן, תודה לעיר בת ים שיודעת לבטא באופן ממשי את הצירוף המופלא שאישיותו של הרב ציודה היגה בה. בתעוזה מסוימת אני אומר אפשר לראות כאן בבת ים, כאן במכון התורה הזה, במקום התורה הזה, מקום העשייה הזאת, באופן מעשי, את המילים, את המשפטים, את התורות, את ההגות, את ההתנהגות של הרב ציודה במעשיו. לא צריך ספר, סליחה הרב כהן, לא צריך להביא מרצים, אפשר להסתכל פה לראות את האנשים לומדים, אנשים חיים, זהו, זה הרב ציודה. כל אחד מכם הוא, בכל מה שעושה, זהו, זה האיש. זה שלומד בחור, וזה שלומד בחור, זה שעושה כאן, וזה שעושה כאן, זה דבק באמונתו, זה מתלהב, זה שר, זה חי, זה הרב ציודה. אני רק באתי עכשיו לומר כמה הסברים לתמונה. כאן התמונה. ברשותכם, אני אנסה לומר מעט דברים, או יותר נכון מעט נקודות, ואני מבקש להודיע לי לעשות לי סימן מתי להפסיק, כי לא ליל הסדר הלילה הזה. אמר דברים לא בסדר כרונולוגי על הרב ציודה, גם לא בסדר עדיפויות, אם אפשר להתבטא כך. בעיניי, לדידי, הרב ציודה הוא כמו איזה יעלום, אישיות של יעלום, שכל צד, כל פינה וכל צד מהירה ממנו, אפשר להגיד על יעלום שהחלק הזה יותר יפה מהחלק הזה ויותר מהיר מהחלק הזה. אז אומר כמה הצדדים של ביעלום הזה, כמה תיאורים להבנתי הדלה ביעלום הזה. ואמר כבר הרב דוד חי הכהן שזכיתי להכיר וללמוד במשך שנים רבות את האיש הדגול הזה. השנה מציינים 900 שנה לפטירתו של רש"י. בעיניי, רב ציודה הוא רש"י, להסביר את דבריי. כל הלומד חומש עם רש"י, גמרה עם רש"י, עשוי, במבט ראשון, לשאול שאלה. זה הכל. פסוק עם שני מילים, עוד חלק מדיבור המתחיל, עוד שתי מילים, עוד תוספת, עוד עניין. הנה החומש, ולידו פירוש רש"י. זה לא פירוש הברבנל, שיש דפים על דפים על כל עניין. זה אפילו לא פירוש הרמב"ן עם דיבורים מתחיל שיש התחלה על דרך זו, על דרך זו, על דרך זו. מילה, עוד מילה. הנה גמרות, באמצע הגמרה, באמצע, מצד אחד תוספות, מצד שני רש"י. בדרך כלל הרש"י פחות מהתוספות. התוספת מרובה על העיקר כביכול. גמרא עם רש"י, תוספת לגמרא, פירוש לגמרא, חידוש לגמרא, תוספת לגמרא. מה גדולתו של האיש הגדול הזה, רש"י, במה היא ניכרת? בין השאר, היא ניכרת בזה שמי שלומד את הגמרא או את החומש, את התורה, ומרגיש את החיבור הכמעט בלתי ניתן לניתוק בין דברי התורה לבין פירושו המשכו ברש"י. שהרי הוא לוקח, לא באתי לדבר כאן על רש"י, הוא לוקח מכל אוצר העצום של התורה ומשבץ את זה בפנים, בתוך דברי התורה, ואתה כמעט לא יכול להפריד בין התורה לבין פרשנותה של רש"י. אתה לא יכול ללמוד שורה, שורתיים, קטע, סוגיה בגמרא, בלי ללמוד אותה מסורגת ומסועפת ברש"י. זה משל שאני רוצה לומר. מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל הנחיל שפע אדיר של דברים כתובים, שפע אדיר של רעיונות, שפע אדיר של מפעלים ומעשים, שפע אדיר של הבנת משמעותה של התקופה הגדולה שאנו חיים בה במשך 150-200 השנים האחרונות. צריך היה רש"י בידו כדי לומר, הנה, זה הכוונה כאן. פה זה. המכתבים יכולים להיות ארוכים, הרב דוד חי הכל. לפעמים הדברים כמעריכים על אותו עניין, ועוד פסוק, ועוד עניין. אבל זה הרש"י של הרב קוק. זה הפרשנות שלו, בענווה העצומה הזאת, שיש לו לרש"י על יד הגמרא, שיש לו לרש"י על יד התורה. בענווה העצומה הזאת של הרב ציודה ליד דוד. המחזה המופלא הזה לראות את הרב ציודה מחזיק את הדפים, גם אלה שהם לא נתפסו עדיין, וקורא מתוכם, וכאילו מלטף כל שורה, כל מילה, כאילו מנגן את הדברים. לא זכינו לה, כי הרב נפטר בשנת תרצ"ה. אנחנו כבר ראינו את הרב, דמותו של הרב מצטייר לנגד עינינו במשך כל השנה כולה על ידי הרב ציודה בהתנהגותו, וביום ג' באלול, במה שקרוי האזכרה הרשמית, שהיא נמשכה, והיא באו, והיא מתכונת בסדר לדבר הזה. אבל יכולנו לשמוע כביכול את הכל, לראות את המראה, לנגן את הניגון, להרגיש מי היה הרב באמצעות אותו פרשנדטה כביכול, צנוע וענב, זה הרב ציודה, על יד אביו. וכך הוא כותב במפורש, בספרי התשובות, הוא כותב בשיפולי גלימתא, עשרות תשובות הלכתיות, חזי להצטרופה, הוא מצטרף. ואתה פותח שמה וקורא, ושמה זה לא מילה אחת ושתיים. ואתה לוקח את הסידור עולת ראייה, ורגע אחד אתה אומר לעצמך, הסידור והתשובות והספרים, וכל זה עשה וכתב ויצר, כי הרב השאיר את המורשת הזאת כדי להוציא אותה לאור, והרב ציודה כותב בסך הכל, בסך הכל, במרכאות, בסך הכל, את ההקדמות לכל אחד מקטעי הסידור ואת הדינים ואת ההלכות ואת הפרשנות של הכוח מכל הכתבים, ובסוף עוד בירורי הלכה נוגעים לעניין. אבל הוא חזי להצטרופה, הספר הוא ספר עולת ראייה, החיבור של אביו הרב ובנו של הרב כל ימיו, ולמיו להזכיר את הרב בשמו הרב, אבא, כך קרא לו. לא קרא לו הרב אברהם יצחק הכהן קוק. במקרים שאולי צורכי הטקס או העניין המורי, אבי, הרב, אמר משהו בכיוון הזה. כי היה בן, בן במובן של רש"י לגמרא, בן במובן של ענווה יתרה, בן במובן של אי אפשר בלעדיו. ואולי אומר משפט אחד כדי להבהיר עוד יותר עד כמה אי אפשר בלעדיו. עד כמה היו כולנו צריכים להיות אסירי תודה לריבון העולמים, אם אפשר לומר אסירי תודה ותקווה ותחושת תודה לקדוש ברוך הוא ששתל את הנשמה הזאת של רב ציודה דור אחרי אביו. הרב הסתלק לבית עולמו בשנת תרפי צדיקי, בשנים שמה שבתולדות ישראל, עם ישראל בארצו החדשה מתעוררת לתחייה בשיבת ציון של עלייה ראשונה ושנייה ושלישית וכמעט באמצע רביעית, אבל כולנו יודעים שמשנת תרפי צדיקי עד שנת תשתת עבר עם ישראל שני אירועים שהשאירו את חותמם ומשאירים את חותמם עד היום הזה, שתי רעידות אדונה בשני מובנים שונים, אבל הקיפו את כל העולם מסוף העולם ועד סופו, מה שנקרא בלשוננו השואה של שנות התש, והרב ציודה כותב באחד מהקדמותיו לספרי אביו, בשנות התש תשה, התש לא במקרה, חס ושלום, כמעט תש כוחנו בשנות השואה, בשמונה שנים, שלוש שנים אחרי תום המלחמה העולמית השנייה, רעידת אדמה שנייה שנמשכת עד היום הזה, 57 שנים, נמשכת רעידת האדמה הזאת של העם היהודי שאמר, יש לנו בית ששמו מדינת ישראל. מי יכול היה לקחת מכל הכתבים, מכל הדברים, מכל ההתנהגויות, מכל השקפת העולם, מכל הדברים הללו, לחבר אותם עם המציאות הנגלית נגד העיניים, של באמת מדינה נבנית והולכת, ואף שרידי חרב חוזרים לביתם? מי יכול היה לתת לזה מבע ופרשנות? במלוא הצניעות, רק רש"י רב ציודה הזה, שמסוגל היה לומר את הדברים האלה, ולשמוע אותו מדבר אחרי שרשרת של אישי מדינה, נראה לנו היום כבר כל כך מובן שזה כך, אבל עכשיו השרשרת של אישי מדינה, שמדברים בליל יום עצמאות, ועוד אחד מדבר דרשה כזאת, והנשיא, וראש הממשלה, ושר החוץ, ועוד ועוד ועוד, ואותו רב אורח ורב שני, כולם, ובסוף, פתאום באמצע הלילה, באי וחצי הלילה, אתה שומע איזה מסע כנביא, כמו ישעיהו בשעתו, עומד לפני העם ודורש בעניין השעה, ולא מורה, ולא פחד, לא לכיוון זה ולא לכיוון זה, לא למי שלא מבינים את משמעות החזרה של העם היהודי לארצו ובניין מדינתו, ולא להתבייש לכנות את אלה שאינם מאמינים בעבודת הקודש הזאת של בניית המדינה הזאת. שני הדברים האלה, לשמוע את האיש נושא מדברותיו, אתה שואל, זה הרש"י הזה שכביכול רק כותב עוד ועוד, רק משתלף בשלפולי גלימתו של אביו? אני מעז לנסות ולומר, אנחנו צריכים להודות יום יום לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת, שהתורה הזאת, התורה שמיד אמר משהו עליה עוד, יכולה הייתה להיות מבוטאת בדרך הזאת. כיוון שהזכרתי תורה, ואינני רוצה להפליג, הייתי קורא לזה בלשון מורה לתלמידים, זה שיעורי בית, לחשוב על המשוואה הזאת שבין רש"י לבין מרן הרב ציודה, מהרבה בחינות. אומר עוד עניין אחד, שבמקום הזה ודאי הוא עדיין לא צריך להגיד אותו, כי הוא כתוב חרוט על הלוח אפילו. חרוט על השלט הזה. המונח, התורה הגואלת. מטבע הלשון הזאת, שנקראת התורה הגואלת. בשפת עורכי הדין, צריך לומר, הפטנט רשום על שם הרב ציודה. צירוף שתי המילים הללו, התורה הגואלת, התורה הגואלת, זה לא רשום בשום פסוק בתורה. לא בנביאים, ולא בכתובים, ולא בראשונים, ולא באחרונים. רשום על שמו של הרב ציודה. משפט, מילה, עניין, נושא, השקפת עולם, כלי עבודה וכלי הגות. התורה הגואלת. מאמר קצר בין שלושה פרקים, שבו הוא מתאר את עולמו הרוחני של אביו, ואת המשמעויות המעשיות המתגלגלות מהדבר הזה, ואת ההתנהגויות, ואת ההתייחסויות לכל נושא ולכל עניין, החל מהחיים הפרטיים, האישיים מאוד של אנשים, ועד לדברים הגדולים והציבוריים, זו התורה הגואלת. הרב צבי יהודה מתאר את אביו, ואת השקפתו, ואת עניינו, ואת כל מה שיש, במאמר הקצר כביכול הזה, שנקרא בשם התורה הגואלת. זה מין דגל שהונף, וכמו שיש דגל למדינה שבתוך שני הפסים הכחולים ומגן הדוד, אתה רואה את כל מדינת ישראל וכל ארץ ישראל רשומה כביכול בתוך הריג הזה, ככה אתה רואה במארג הכתוב, תחת הכותרת התורה הגואלת, את כל עולמו הגדול של הרב קוק. אני יודע שאתם לא מחכים לשמוע ממני רק דרשות הגותיות, אלא מה שקוראים בשפת החסידים, מה יש לך קצת? בדיוק, מה בדיוק? מי זה היה? מה עשה? איך התנהג? אני יודע עוד משהו. כשכל שעוברים עוברות השנים, קשה, הייתי אומר, לדבר על הרב צבי יהודה במונחים של פקים קטנים. רוצים לשמוע את הדברים הגדולים, הדברים החזקים, זה מין סתירה מיני ובי. נכנסתי פעם לאחד מוסדות החינוך בארץ, לא בתוקף תפקידי, אבל נכנסתי לאחד המוסדות הללו, ראיתי על הקיר תמונה של הרב צבי יהודה, ציור של הרב צבי יהודה, עם ממרות מהכתבים שלו, עם רשימה של מוסדות שנקראים על שמו, בתי חינוך, כך וכך כל מיני דברים. והפנים שלו בציור הזה היו נראים כאלה פנים חמורות סבר. שאלתי את המנהל שם, מי צייר? אומר, אחת התלמידות, הנה בדיוק היא עוברת, אומר, תקרא לה. הנה, שאלתי, לפי מה ציירת? אתה רוצה יודע, למה ציירת אותו כזה תקיף? למה לא מחיוך? אז היא אמרה לי בצמוד, ילדה בת 16 משהו. והפצידה גם חייך. גם חייך, זאת אומרת, היה לנראה שלאור המלחמות הגדולות שהוא ניהל, ושמכוחות מתנהלות על המלחמות, מה שקוראים בשם הקוד, בשם גוש אמונים, או בשם הקוד ארץ ישראל השלמה, אם כל אחד מוכר את הסחורה באיזה ביטוי אחר, אצל הפצידה, זה היה ממקור התורה, כך כתוב, כך צריך, כך יש לנהוג, אין אפשרות אחרת לחשוב. אבל הפצידה חייך, כן, גם חייך. גם חייך. איש נלבב, איש רעים להתרועע במובן של חבר לכל אדם, לכל אדם. זה לא כתוב רק בספר של הרב שיש מצווה לאהוב, להתנהג באהבה, כמו שהתורה אמרה, ואהבת לך כמוך. צריכים להתנהג ככה. או איזו התחושה של הקרנה של אהבה. וכל תלמיד, כל תלמיד ירגיש, אני חולק חושב על כבוד הרב, כל תלמיד ירגיש שהוא התלמיד שלו, שהוא התלמיד. אין מיוחסים, כולם היו תלמידיו, כולם היו בניו, בכל המובנים. אבל בכל זאת אני רוצה כמה מה שקוראים מייס הלך, כדי להמחיש את הדברים. ושוב, לא לפי סדרי עדיפויות. אני מניח שזה לא סוד, שאגלה לכם שרב צבי יהודה היה גם מצביא בקרב, כן? לא לבוש מדהים, לא בעל דרגה על הכתפיים, אבל בקרב הגדול על קדושתה של ארץ ישראל ועל שלמותה ותמימותה, היו מערכות. כמו בכל מערכה צבאית, אז יש חדר מלחמה, וסוגרים את החדר ולא נותנים להיכנס, ודנים, ומה עושים, ואיך עושים, ומה יהיה כך, ומתייעצים. והרב צבי יהודה שמע והקשיב ועדה ואמר ופסק והנחה וכיוון וכדומה. ומי שמכיר את ההיסטוריה של מה שקוראים העולם בשנות ה-70 אולי זוכר שגם היה כאן פעם משהו לא קל, אולי עכשיו אחרי העידן הכתום זה נקרא כבר יחסית קל יותר מבחינת האופי שלו, אבל היו גם הפגנות נגד שר החוץ האמריקאי קיסינג'ר. ורחובות הארץ געשו, והפגנות היו, ובלילה תחליטו לכאן, והיה ויכוח על, על מה שקרוי בשם הסכמי ביניים, מדבר אחרי מלחמת יום הכיפורים. ואתה חושב שהרב ציודה, אני הייתה לי הזכות מדי בוקר קצת לעדכן ולהתעדכן על ידו בעניינים ששייכים לנושא הזה. אתה חושב שהוא עסוק בדבר הזה, מה לא ולדברים כביכול פקים קטנים אחרים. בערב קיסינג'ר על סדר היום, ובבוקר, כאילו, הישיבה צריכה להמשיך להתנהל. ואני בוקר אחד מגיע, אחרי ערב, נראה שזה היה, עזבתי את הבית של הרב ציודה בשתיים, שלוש בלילה, והתפילה בישיבה מתנהלת בבוקר, בשבע בערך. אני מגיע בסביבות השעה 8:15, אחרי התפילה, ואני רוצה את ציודה לשב ולומד משנה ברורה עם בחור שלך. עומד איתו, בלכות תפילה. הוא מסביר לו, וככה, וככה, וככה. אני שומע מהצד, לא מי. ואז כדי לשאול, אחרי שהוא הלך, אחרי שנשאתי בצד, בספרייה של הישיבה, והבחור יצא, מחוייך ושמח, ברך אותו שם יוצא. אמרתי לרב, מה זה השיעור הזה בבוקר? כשנבור על הבוקר הוא תמיד היה עוד שותה, כוס תה, מישהו מחפש דרכי התנהגות, כוס תה עם שני ביסקוויטים. ובננה לגבי שכל היום, וכל היום כולו. אמרתי, מה זה כן, הבוקר, הבחור הזה עבר לפני התיבה, שמתי לב, ומדובר על מי שניהל מערכות, דוד קרא מכתבים לג'ימי קרטר, יש מכתבים ומעשים לרחבי העולם. בבוקר, הוא מתפלל לפני התיבה, שמתי לב לעובדה שכמה המהלכות שקשורות לשליח ציבור, הוא לא יודע, צריך לשבת ללמוד איתו. למד אותו איך חצי שליח הציבור צריך להתפלל לפני התיבה, לא לחטוף את האמן, ולראות בברכה, וכך הלאה, וכך הלאה. מורה, מורה פרטי. אדם יושב, לוקח תלמיד. השכל הסברתי הפשוט של כל תלמיד ישיבה ממוצע, היה בשביל זה לא צריך את הרב. אפשר לקחת את אותו חברות, לקחת את המשנה ברורה, תשב, תלמד איתו ביחד, בוא, אתה תשב עם זה, תעשו את העניין ביחד. הרב ציודה היה מורה, מחנך. מלמד. זה, אני חושב שבקוריוז כביכול, באנקדוטה הזאת, תמון כל כך הרבה, תמונה כל כך עוצמה גדולה של יכולת, של דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן בהוויות הבאים, דרבה, זה ביחד. זה חלק מהעניין. הלכה, ללמוד הלכה, תורה לתורה, הנהגה להנהגה, לעניין לעניין. ולכן, הייתי אומר שאותה התנהגות אנושית מאוד, שהצדקות והישרות והתמימות הייתה בנויה, תפורה כמו חליפה על גוף, על גוף האיש. לא, זה משהו שכביכול גדול. זוהי הגדולה הגדולה. שזה נבע מתוכו. הליכותיו, כל הליכותיו בקודש, כל התנהגותו בקדושה, כל מעשיו, אני לא אפרט כדי לא לשמע חסר, אבל לא היה צעד אחד, לא היה עניין אחד שלא יכולת לראות אם למדת וצריך ללמוד איך הדבר הזה נובע מהתנהגות הלכתית, איך זה נובע מדברי, מהמשך הנגש בהתנהגות של תורה. אז לא רק דברים גדולים וחזונות גדולים, אלא גם דברים של מעשה ומעשים. אני רוצה להוסיף עוד פרט אחד, מי שדבר זמני כמה שאני זוכר את ההסכם בינינו. אני רוצה לומר דבר...
זמן התפילה כאן בדרבה לשמוע.
בבוקר.
בבוקר שש.
אני רוצה לומר עוד משהו, כי באמת הדברים רחבים ועמוקים. אני רוצה... כלומר, משהו כביכול שאפשר לנסח אותו במשפטים קצרים, אבל הוא טעון, מלא, מחייב, התמודדות יומיומית. מרגלה ופומי, של הרב ציודה הייתה, היה להשתמש בצמד מילים בכל מיני צורות שלהם בשם כלל ופרט. יכולת לשמוע מין משפט שאומר זה וזה 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 כלל, זה וזה 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 פרט. מה פירוש התורה? מהי אותה מידה שהתורה נדרשת בה מכלל ופרט? מה המשמעות? מה המשמעות הרעיונית? מה המשמעות המעשית? מה המשמעות ההתנהגותית? עד כמה הדברים האלה משליחים על דברים אחרים? זה באמת סוגיה רחבה ועמוקה. אבל אתן דוגמה או דוגמאות כדי להמחיש לפחות לפי הבנתי. אמר דוגמה על אחת, ראשונה. אחת המילים המהויות, סמני הדרך, כמעט הייתי אומר, האוויר לנשימה של כל מי שרוצה להידבק בתורתו של מרן הרב קוק זצ"ל ושל בנו הרב ציודה, רבנו הרב ציודה, אחת המהויות החשובות זה מושג הקודש, קדושה. לא בכדי הספר המרכזי, הציר הרעיוני שסובב עליו, סובבה כל תורתו שמכתב, עם כל מיני השלכות, נקראים בשם, או הספרים, ארבעת הכרכים של אורות הקודש. לא זאת בלבד, אלא הספר אורות, שאני מניח שהוא ידוע, הוא מוכר, לא רק אורות התורה, שבדרך לומדים פה באופן מסודר, אני מקווה, יום יום. אבל אורות, גם כן פותח שהוא לקט של שלושה, ארבעה ספרים, ספרונים, אורות זרעונים, אורות התחייה, ישראל בתחייתו, אורות ישראל. ההקדמה של הרב ציודה על הספר הזה פותחת בשלוש המילים, שפע קודש הקודשים. המושג קודש, מושג קדושה, קדוש, ההטיות השונות של הפועל והעניין של קדושה, זה כמעט הייתי אומר, החוט השדרה וחוט השני בתוך עולמו ההגותי של הרב. תחיית הקודש, לאה הוא קמה כל ימיו. תחיית ארץ הקודש, חזרתו של עם הקודש לארצו, השיבה לארץ ישראל כמעשה של משמעות של התנהגות ועשייה של קדושה, זהו הרעיון. אבל כשאתה יורד יותר לפרטים, או כשאתה רוצה יותר לממש, להמחיש את הרעיון הזה, ואתה אומר, עמך כולם צדיקים, מה משמעות הדבר? עם הקודש. ייתכן שמעשה פלוני, זה פלוני אלמוני, ואני לא מפרש, מתכוון כמובן לאף אחד, שנוהג כך וכך וכך, גם הוא ייקרא, גם עליו נוכל להכיל את הביטוי קדושה, עם קדוש. התשובה של הרב ציודה, בהתנהגות ובחשיבה, היא כן, יש להבחין במובן הכללי של המילה קודש, או בתפיסה הכללית, ובין העניין המעשי, הפרטי יותר, ההתנהגות, זה פרט, פורט לך את העניין, כשאתה שואל את השאלה, ושאלנו שאלות, שאלות קשות. אני לא צריך לספר לציבור היושב כאן שהדברים לא תמיד הלכו על דרך השופי, בשובה בנחת, בחלק ופשוט, כמי השילוח ההולכים לאט. יש גם דברים שהיו בקשיים. איך בונים את החול הזה, ואיך מקדישים אותו אחר כך. נתן לנו הרב ציודה מפתח ביד. ויצאים לו מפתח שהוא משונן ומכוון כדי שיפתח את הדלת. זה באופן כללי, זה באופן פרטי. זו התנהגות פרטית. ראית פלוני, הוא כולו, בסך הכל הוא כולו קודש. מקרה מסוים, התנהגות מסוימת, נושא מסוים, עניין מסוים, זה פרט. מנהיג זה שכתב עליו דברי שבח, באו ושאלו, איפה עניין פרטי? זאת אומרת, זה צריך להבחין, את יכולת ההבחנה הזאת. אדם מסוים, רובו, התנהגותו, כולו, בקדושה. מקרה זה, עניין זה, צורך זה, אם מותר בכלל לדבר על כך, אם מותר וצריך לשפוט את הדברים, צריך להבחין בין הכלל ובין הפרט. ארץ ישראל, היה גדול גדול בתורה במדינת ישראל, שמנה ואמר דברים מבחינת העובדות די נכונות. שיישובים אלה, אין בהם בתי כנסת חד ושלום, במקום זה אין בו אין בו כך ואין בו כך ויש בו כך ויש בו כך, הוא מנה דברים שאינם שמנה דברים שאינם תמיד לשבח. אבל השאלה הנשאלת הייתה צריכה לשאל לפי המפתח הזה שנתן הרב צודה תמיד, האם זה במהות, בקבוע, בכללי, נשפמש בלשון הזאת, או במקרה, בפרטי, או דבר ראשון הגמרא במסכת בכורות, מום חולה, מום עובר, זה לא יישאר, זה לא דבר שקבוע וטבוע. והמפתח הזה שבין הבחנה לבין כלל לבין פרט, זוהי תורה גדולה שרק מבחינת שימושה היא לימודה. ומי שזכה לשמוע ולראות את ההבחנות הללו ולהבין את הדברים הללו, ידע להבין שכאשר המשנה אומרת ארץ ישראל קדושה מכל הארצות ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל וכדומה, שהמושגים האלה של קדושה וכלל ופרט, איך שהם משתלבים זה בזה במעשים ובהתנהגויות ובחיים, אלה הם הדברים, או זה חלק מהמשנה הגדולה של אותו כהן גדול לישראל ולעמו. אמרתי שהביטוי התורה הגואלת רשום על שמו. רשום על שמו לא רק בספר הפטנטים. הוא רשום על שמו ברחבי העולם היהודי. הוא רשום על שמו בוודאי ובוודאי ברחבי ארץ ישראל. אם בבני עקיבא שרו ישיבות נקים בכל מקום, אולי הצודה לא שר את השיר הזה, אבל הקים עולה של תורה. עולה של תורה לא פרטית, עולה של תורה לכלל, לכללית. עולה של תורה, או אתרה של תורה, לארץ ישראל ולעם ישראל בארצו. תלמידיו ותלמידי תלמידיו ולומדי תורתו פזורים הם על כל העולם, ממש כך. ושוב אני אומר מדידי הדד, אם אני משווה לרגע אחד בדמיונית, התמונה של שתף שניותת שבקושי מוצאים עניין אחרי השיעור, וזה נבר מסיבות שלא כאן המקום לפרט אותם, מה קרה אחרי פציעתו של הרב בטף וצדיקי ומלחמת העצמאות, ומה קרה בדיוק בדרך הזאת בשנים של משנת תף שין עד אמצע שנות תף שין ג' י' ד' עם תחייתה המחודשת של ישיבת מרכז הרב, וזה נושא לא לערב הזה כמובן. אבל מאז ראית שאמונתו העזה בכל מה שהוא עשה, דבקותו בכל מה שהוא עשה, אמונתו בקדוש ברוך הוא, המוליך את הבור, המביא את הבונה את ארצו, החיבור המפליא המיוחד הזה שבין חיים ובין תורה, כדבר שלם אחד שאין אפשרות לנתק בתורה, ההרגשה הזאת שיש מצבי לדור, דבר לדור, מנהיג לדור, היה הרב צבידה. וכולנו, כמו שהוא נהג לומר על עצמו, ודאי יודע שאנחנו צריכים לומר את הדברים שלמד מפיו, בלשון הכתוב בספר דברי הימים, כולנו עבדי השם וישראל עמו. אני רוצה להודות לכם על הזכות לדבר. בטוח שרוב הדברים שמעתם כבר מפי הרב דוד חי הכהן. אז אם שמעתם, אז קיימנו בזה ושיננת בבניך ובמשפחתך, תודה רבה.
Victoria, 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 Victo